אז כמה הערות קצרות. קודם כל, גיליתי באדיבות הרב רמו כהן, נזכרתי אתמול שיש לי בבית הספר שיעורים שלו על שבת, יש שם הרבה על הוצאה. אז הוא, בזכותו, מצאתי, כלומר, הוא הפנה למערל בחידושים שלו לשבת, בגור אריה, בבית עמוד ב', בבית עמוד א', סליחה, שהמערל מנסה להסביר את למה פתחו את המסכת בהוצאה, אז הוא מתבטא ככה, אני מקריא. על ידי איסור הוצאה יש שביטה לגמרי. המילה הזאת תחזור על עצמה עוד פעמיים בארבע שורות הבאות. כלומר, אדם שלא עושה מלאכות, אז איך הוא קורא לו? הוא
שובט.
ואם אתה רוצה לשבוט בטוטליות, כן? לגמרי, אתה צריך להוסיף גם את הוצאה. ככה כותב המהר"ל. ואין מוציא כלים מרשות לרשות. מה ההוכחה שלו? דהיין איסור עירוב והוצאה ליום טוב. בואו נשים את זה לשולחן. יום טוב לא נועד להיות יום שבו אנשים שופטים לגמרי, או נגיד את זה אחרת, יום טוב הוא לא יום מנוחה. יום מנוחה הוא היום השביעי, יום טוב הוא לא יום. קדושת היום של יום טוב היא קדושת היום אחרת משבת. ביום טוב לא עושים מלאכות, וליתר דיוק לא עושים מלאכת עבודה, בסדר? ליתר דיוק. אבל יום טוב הוא לא נועד למנוחה. כן, למרות שעם ישראל נהגו לעשות שלב שטונדה גם ביום טוב, אבל יום טוב לא נועד לזה. והשנה בטח הרגשנו את זה, כאילו בחגים, שבת, יום, ערב יום טוב, יום טוב, יומיים, ערב שבת, שבת, זה לא יודע, צריך לנוח כל הזמן, אולי, כן. הוא ממשיך ואומר, ותנה התחיל דברה במה שהוא עיקר שביטת שבת. מה בעצם הוא אומר? התנה רצה להתחיל במה שהוא מאפיין את היכולת לשבות לגמרי, כאילו זה שבת, כאילו הוצאה. הוא ממשיך ואומר, הוא ראיה לזה כי בפרק כלל גדול שנה בסיפה מוציא מרשות לרשות, והיינו כי המלאכה שעל ידו יש שביטה לגמרי ראוי לשנות בסוף. תראו איך הוא מסביר את זה שהמלאכת הוצאה היא המלאכה האחרונה ברשימה. יש לו לשבות בכל מלאכות. קודם כל, אל תעשה מלאכות, אל תעשה פעולה, אל תזרע, אל תקצור, אל תחרוש, וכו' וכו' וכו'. אבל עדיין אדם יכול לא לעשות את כל הפעולות האלה, ועדיין הוא חסר משהו בשביטה שלו. ולכן, אף בהוצאה, ואז הוא שבת לגמרי. בעצם איך הוא מציג את התוצאה, זה מאוד מתחבר לדברים שדיברנו עליהם הרבה, אבל נראה את זה כאילו במילים של המהר"ל, שיש שפה של מלאכות, עושרת פעולות, ובעצם ההוצאה היא בעצם באה להשלים את מה שהמלאכות לא יכולות בעצם להגיד. המלאכות אומרות על פעולות שאדם לא יעשה אותן, בעצם מלאכת הוצאה באה לדרוש מאדם, מהגברה יותר. מה היא באה לדרוש ממנו? לשבות. בסדר? שבות לגמרי, כן. כן, זה יושב על הלב הדברים האלה?
רק ההסבר הזה מסביר למה זה בסוף, זה לא מסביר למה זה בהתחלה.
זה הכי עיקרי, לשבות בשבת.
לא, אבל
זה הכי עיקרי, אז הוא שובת. וכדי לסכם את כל האיסורים של שביתה בשבת, שביתה במלאכה, אתה בעצם אומר, האיסור הכולל בעצם הוא לשבות.
אין בעיה, אבל זה מעולה, אבל ההסבר הזה, הוא בא להגיד, אמר לו, אומר, זה הסיבה שזה הדבר האחרון.
זה הסיבה שהוא אחרון ברשימת המלאכות. בעצם מה שהוא אומר הוא, מלאכת הוצאה, אם נלך כאילו לחזרה לרשימה של למתת מלאכות, יש שם כמה סדרות של פעולות בדובר הזה, אבל יש שם כמה פעולות בודדות בסוף. יש, מכה בפטיש, כבר ניצאתי לכם, שהוא דומה למה שנאמר פה, על הוצאה, מבעיר ומחבא, תחשבו רגע על העברה. אם העברה הבעיה היא רק האש, או שהעברה הוא בעצם תשתית ל... המון המון פעולות נוספות שעושים אותן. כאילו, העברה, בעצם הסיפור הגדול שלו, הוא משביט את הבישול, כל הכנת האוכל, וגם טכנולוגיה, בשבת, כן? כלומר, הפעולות שחותמות את הרשימה של המתת מלאכות, הן בעצם לא מייצגות ענפי יצירה אנושיים, כמו הרשימות שיש לפניכם, שמייצגים את הלחם, שזה תבונה אנושית, את הציוויליזציה, לא את הבגד, לא את הכתב, אלא זה מעין מעטפת שאחרי שתימנע מכל הפעולות האלה, תימנע מאלו, הם בעצם התשתית של החיים, אז כשאתה סוגר אותם, אתה סוגר תחומי חיים שלמים. זה מאוד מאוד דומה, בטח יעלה עוד ועוד, לחשמל של החזון איש. הסיפור בחשמל הוא לא באמת החשמל, הסיפור בחשמל הוא שהוא הבסיס לכל הפעולות האנושיות שאנחנו עושים היום, זה הסיפור הגדול.
אנחנו עושים ככה בבילדה בחזבין של חשמל, שאולי כשתביא אותו איזה שיעור ונלמד אותו.
בעזרת השם, אנחנו עושים בהתחלה של שבת, בסדר? ואני בתוך השוחות, אתה זוכר? אני אומר שאני בתוך השוחות של הוצאה, אני מודה. אז אבל החזוני של זה, זה כמעט ברור לי, הסיפור, עזוב עכשיו את הנימוקים של החזוני, שאיתי, בוא נחשוב לבד. לו היה מותר לסגור מעגל חשמלי בשבת, אז הוא אומר שמה היינו יכולים לעשות?
הכל.
כמעט כל מה שאנחנו עושים בימות החול. היה אפשר לקיים תעשייה בשבת, כמעט הכל יכולנו לעשות, כן? אז מבהיר נורא דומה לזה. מה זה?
אפשר להגיד באופן רעיוני ש... להיכנס לטלפון, זה אומר שיציאה משתה יחיד או שאתה רבים לכאורה. אני נכנס לעולם וירטואלי, אבל זה ממש...
אתה אומר דבר נהדר, כאילו אתה בעצם חוזר לדברים שנאמרו ביום חמישי, שדבר על הוצאה והכנסה זה להסתכל על הכל מהזווית של מי שברשות היחיד. אמרת לדבר נכון, המקום שלך הוא רשות היחיד. זה המקום שלך בשבת, יש לך מקום. מי שירצה לעיין בשיעורים של הרב הרים, הוא מדבר הרבה על הרעיון הזה, שיש לך מקום. ובאמת זה, לדבר על הכנסה והוצאה זה רק לחשוב שאתה במקום שלך, כן? ואתה לא יוצא ממנו, אתה לא... הפעולות האלו הן כאילו בחוץ, בשדה וכו'. עוד דבר, אני רוצה לשתף באיזו תובנה שגם היא הקצה שלה מהרב רם, ואני אמשיך אותה קצת יותר, בסדר? אני מדבר איתכם הרבה שמשנה שבת מדברת בשפה של אלבום תמונות, נכון? מסכימים לי המון המון תמונות של פעולות, אבל לא מספיק התגשנו וחובה לעשות את זה, שגם המונחים של העקרונות, של המלאכה, שאנחנו כל כך כבר משתמשים בהם, לא מספיק התגשנו שהם לא נמצאים בשפה של התנאים. מה אני מתכוון? לא קוראים במשנה לרשויות בשמם. בתוספתא יש את זה, נכון? אבל שימו להם, אין בכלל רשות הרבים, רשות היחיד. על המשנה, על מה מדברת? בפנים ובחוץ. נכון? בית המשנה מדברת על בעל הבית ואני, שהוא נורא נורא בא לדבר בשפת בפנים בחוץ. כי בעל הבית הוא בפנים, כי לבעל הבית יש
בית.
יש בית, יש מקום, ואני זה הנווד, זה ההומלס. אתם מוזמנים ללכת איתי כל בוקר ב8:30 מהרכבת וחזור. כאילו ההומלסים שסובבים סביב תחנת הרכבת, אתם עדיין מכירים את המריח שהם משאירים.
המשנה הראשונה או בכללי בתנאים?
אני מקודם כל המשנה הראשונה, זה כדאי לשים לב שהמשנה הראשונה היא בוחרת, כאילו היא מדברת במילים שהם לא מייצגים שום עקרונות, הם מתארים דמויות, ממש כמו תמונה, כאילו זה יותר חזק, זה לא רק שיש הרבה סצנות, אלא זה כתוב כמו תמונה, כאילו מי שבפנים קוראים לו בעל הבית. הרב ראה מדבר שם שמי שבפנים יקרא בעל הבית, כי הוא בא להגיד שיש לו בית, שיש לו מקום. והוא מפנה למשל במשנה בפאה, כאילו חיפש עוד מקומות, זו עבודה מתודית מאוד נכונה, עוד מקומות במשנה. בואו נראה איפה המשנה משתמשת בביטוי בעל הבית. אז הוא לקח אותו, הבקיאות שלו, למשנה בפאה על בעל הבית שהיה עובר ממקום למקום. כאילו זה יכול להיות דבר כזה, בן אדם הוא עשיר, יש לו בית, יש לו זה, אבל... הוא נמצא עכשיו במקום אחר ואין לו, אין לו איפה להיות. האם הוא יכול לקחת פאה או לא? כאילו, מה מעמדו? אבל כאילו, כשאומרים בעל הבית, זה כמובן אדם שיש לו מקום. אני זה אדם שהוא נווד, שהוא עובר ממקום למקום. השפה הזאת היא שפה כל כך שונה משפת הרשויות שאנחנו מגילים לדבר בה, נכון? רשות הרבים, רשות היחיד, הוא מדבר על הגדרה הלכתית של השטח, הוא לא מדבר עליו באופן ריאלי מוחשי, הוא לא מדבר על החוויה האנושית, יש לי בית, אין לי בית, הוא לא מדבר ככה, נכון? השפה אחרת לגמרי, כן? בוא נעוד דבר, לא, בכלל עוד לא אמרנו את זה, אבל הגיע הזמן. אנחנו רגילים לדבר, גם היום מדבר על זה, הכירה, הנחה, התנאים, בשום מקום, לא רק במשנה הראשונה, בשום מקום לא משתמשים בביטויים האלו. מה המשנה משתמשת באיזה לשון? נטל, נתן, פשט את ידו לפנים, הוציא, הכניס. אני אומר את זה במילים פשוטות, מתארים פה פעולות, זה מה שמתארים. כשאני עובר לשפה המוראית, שאני מזמין אתכם להיות שותפים שלי לנסות לראות מי בעל זכויות היוצרים על הכירה והנחה. לא... רק היום התחלתי ככה חיפושי מחשב כאלה, הקר, הניח, כאילו, זה סיפור, אבל לא ברור לי מי. ברוב המקומות, מבט ראשון, זה נראה סתם עד לגמרה, אבל ברור שנגלה, יש לי אינטואיציה שזה יקרה במוראים, אבל איפה, באיזה שלב, אם אני יכול להבין מה המשמעות, אבל לדבר על עקור, להניח, זה כבר לדבר בשפה אחרת לגמרי. נתחיל מזה שהשפה של הקירה והנחה היא לא שפה ריאלית, מוחשית, איזה מין שפה היא? מושגית, כאילו היא מתארת את היסוד של הפעולה. ב', ברגע שאני מדבר במונחים של הקירה והנחה, אז האמת שאני היה ראוי לבדוק באילו עוד מקומות משתמשים בביטויים דומים. למשל, לעקור חפץ מרשות היחיד, אז במסכת שבת, איפה עוד משתמשים בביקוי לעקור X מ-Y? אז תראו, אנחנו מוזמנים להסתכל, זה ביטוי קודם כל מאוד מאוד של זרעים. מסכת שבת היא המסכת הראשונה בישוב צמודה לזרעים, תחילת מועד. אבל המון בזרעים, זה תמיד לעקור דבר מי, בדרך כלל משתמשו בו באיזה הקשר, בהקשר חקלאי. בהקשר שהוא נטוע באדמה. במסכת שבת כרגע, אני חושב שזה לא מופיע במשניות, אבל נדמה לי שזה מוראי. לעקור דבר מגידולו זה הגדרה שמלכת קוצר. אני שואל בעקבות האלימות שהיה ביום חמישי, שעסקנו בעצם בשוני בין הגמרא בצדיבה שמדברת על מרשות לרשות, לבין הרב אשי בבית עמוד בית, שהגמרא כשהיא מסבירה אותו, היא משתמשת בביטוי עקירת חפץ, איך הגמרא קוראת לו? ממקומו. זה נשמע כמעט כמו קוצר, ככה זה נשמע, לא? כאילו לחפץ יש מקום, ואתה עוקר אותו מהמקום, כן? זה מחולל כאולי מהפכה בהבנת הוצאה. מה הסיפור של הוצאה? האם הוצאה הסיפור הוא המעבר רשויות? האם הוצאה הסיפור הוא שאתה עקרת אותו מהמקום שלו? ראינו דוגמה אחת לנפקמינה ביום חמישי, מה מעמד הכנסה? אם אני אומר זה עקירת דבר במקומו, אז הכנסה היא וההוצאה עם אותו דבר. שפה מושגית מצמצמת דברים. אם אני אומר שזה מעבר רשויות, אז זה לא, לא, זה לא אותו דבר. אין, כי אתה הכל מרבט של רשות היחיד. אינו דומה להכניס לרשות היחיד לבין להוציא מרשות היחיד. אני כבר, זה כבר לא אותו דבר. זה היה אותו דבר. אם תמיד הייתי מסתכל מהמקום שבו נמצא האדם שעומד איפה שהחפץ נמצא. מה כל הרעיון של המשנה? שאתה יכול לעמוד בפנים ולהוציא ולהכניס. אתה יכול לעמוד בחוץ, להוציא ולהכניס. ספוילר, הגמרא בג' עמוד א' עוד זה עוד יחזור, הסיפור הזה, שהאדם עומד במקום אחד, בסדר? אז זה לא אותו דבר, אינו דומה לסלק לבין להכניס, אתה צודק, מבחינת הפעולה זה אותו דבר, לא מבחינת כאילו ההשלכות. אז לשים לב שיש פה שפה של הקירה והנחה. אני אומר את זה אולי קצת אחרת, את התארה הזאת. ואני כבר לא אומר שזה אמוראי ותנאי, בסדר? אני לא אומר את זה, בסדר? אבל אני אבל המעבר הזה להכירה והנחה בוא נאמר כך, היא שפת מלאכות מובהקת, הכירה והנחה, היא כבר לא שפת אלבום. אני רוצה, שמתי לב ככה, איך הרמב"ם מביא את המשנה שלנו, איך אתם מצפים שהוא יביא אותה? אז זה כתוב פה, איפה זה? מישהו יסתכל ברמב״ם? בוא נעשה את זה עכשיו ביחד. אז איך הוא מביא את זה?
אומר שרק מי שעוקר והניח מתחילה.
אז אני פותח רמב״ם בשבת, רמב״ם שבת פרק י' ב' הלכה ת', אומר הרמב״ם, בוא נקרא את זה ביחד. כותב הרמב״ם ככה: אין המוציא מרשות לרשות חייב עד שיוציא כשיעור המועיל. ואז הוא ממשיך, ויעקור מרשות זו ויניח ברשות שנייה. אבל אם עקר ולא הניח, או הניח ולא עקר, עד שהוציא פחות מכשיעור פטור. אז תראו את ההבדל בין השפה הזאת לבין שפת המשנה, נכון? אני הולך לפרק י' ג' ואני מחפש את ההמשך. אז בהלכה ב' הרמב"ם כותב ככה: ידו של אדם חשובה לו כארבעה על ארבעה, לפיכך אם עקר החפץ מיד אדם העומד ברשות זו וניחו ביד אדם אחר עומד ברשות שנייה חיה, וכן הנה המשנה שלנו, אם היה עומד באחת משתי רשויות אלו, פשט ידו לרשות שנייה בעקר החפץ ממנה, ומיד אדם העומד בה והחזיר ידו אליו חייב, ואף פי שלא הניח החפץ במקום שהוא עומד בו. ראית מה הוא עשה למשנה שלנו? לקח את כל ה-16 מקרים ואת הכל, איך הוא הצליח להגיד אותו? על ידי הכירה והנחה, אבל באמצעות עקרונות. נכון בולט? כאילו, הוא לקח את שפת הכירה והנחה, והגדיר מה זה יד, הגדיר הכירה, הגדיר הנחה, וכל המקרים נכנסו לנוסחה פשוטה, כן? הוא גם לא... בסדר, הוא בולט, נכון? אוקיי, אז יש לנו פה, נסכם כאילו את הנקודות מבט. בסדר, דבר ראשון, אני מסכם. אולי הוצאה היא בעצם היא אלבום שבו אין לי הגדרות הלכתיות, לא רשות הרבים, לא רשות היחיד, לא הכירה, אין, השפה הזאת פשוט לא קיימת. כלומר, זה גם הרבה תמונות וגם מתארים פעולות, זה הכל. היא פה ועושה ככה. כשאני עובר כאילו לשפה של הכירה, הנחה, אני רואה הרבה יותר מלאכה. אני שואל עכשיו את השאלה הבאה, אם אנחנו זוכרים שהרמב״ם חושב שהוצאה היא מלאכה. זה אומר שזה בכלל לא מפתיע אותי שהוא עזב את האלבום ועבר לתיאור המופשט. זה תיאור מובהק של מלאכה. האם, עכשיו אני רוצה לחדד את השאלה, האם כשאני לוקח את המשנה מול הגמרא, ואני רואה את המעבר להכירה והנחה, ואני גם רואה את רבשי שהכנסה והוצאה, מה רבשי אומר לנו בדף בית עמוד בית, מה הוא אומר לנו? זה אותו דבר. האם יכול להיות שיש פה התגברות של שפת המלאכות?
מנסים
לי,
כולם מנסים
בסוף
להעמיד את האלבום הזה
ככללים. אז התוספות לא כך, אני חוזר. התוספות חושבים שהאלבום נשאר למסקנה. התוספות חווים את הוצאה כאלבום. הרמב״ם לא. כאילו, מה התנועה שיש בתוך הגמרא? זה מאוד קשור, מה שאנחנו הולכים עכשיו ללמוד, בסדר? ללמוד את הסוגיה שכולכם עסקתם בה. שמה בעצם מפריע לגמרא? בואו נשים על ה... על השולחן את הבעיה שמפריע על הגמרא בבית עמוד בית. מה הסיפור?
כתוב במשנה 2-4 בפנים, 2-4 בחוץ. לכאורה, אם אתה מחשב הכל, זה יוצא 8. ולפי החישוב... לפי החישוב...
16 או 16.
בוא נאמר ככה, מחליטים להביא אלבום ומצלמים קליק 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 כמה תמונות. 16 תמונות, והכותרת אומרת שיש רק 8 תמונות. משהו פה נראה לא טוב, נכון? זה, כלומר, בעצם הגמרא אומרת, אם כבר אלבום, אז למה הכותרת היא אומרת שהאלבום הוא חסר? אילו תמונות רצית לעשות דליט, או שחשבת שהן לא מעניינות?
לא, זה לא דליט, זה לא
קיים. חיסה, זה זיפ. זה זיפ, אוקיי, מצוין, זה זיפ. יפה, כן, אמר לרב מתנה לאבייה. אני לא יודע לייחס חשיבות שזה קורה עם אביי, בסדר? אנחנו עוד נאסוף אביי תוך כדי, אביי מככב בסוגיות של הוצאה. האם זה קשור במשהו שקורה אצל אביי, שדווקא בגלל זה שואלים אז את השאלה? אני לא יודע.
שואלים את אביי, הוא מבין
בין הסוגיה. יכול להיות, בכל מקרה, תאמני אביין, תארתי ישראל אביין, ואיתיימך, שיצר אביין. זה נכון, יש באמת 16 תמונות אפשריות, נכון? אמר לי על הקשי הבישמה מרבה דרישה פטור ומותר. לא קטני. הוא אמר בעצם הגמרא טוענת שכשבבבה דרישה שהבעל הבית או אני מתפקדים כחפצה ולא כגברה, כי הם לא עושים כלום. הם פשוט עומדים שם, או ששמים להם ביד או שלוקחים להם מהיד, כן, אבל הם לא עושים כלום. אז האמת היא שזה מותר לגמרי.
מה אבא אמיה להגיד שישראל? כזה אני לא כזה הבנתי. מה אבא אמיה להגיד שהארבע האלה
כאילו
בסייג ברינה של המשנה, שבעצם אלה סטנטים, פסטים לגמרי, מה, אבל אין לה להשאיר.
יש ארבע
משתנים,
יש ארבע
משתנים,
אז כן,
ארבע המין
הזה שהמשנה
מפרד
הכל,
להתחשב
בכולם.
נגיד לצורה פשוטה, משנה פה בעצם ארבע בריבוע, נכון? ארבע בריבוע, זה 16. עכשיו, אתה שואל אותי, מה המין שהוא יהיה חייב? אז אני יכול להגיד לפחות שהרב שרלו הצליח להביא איזה שיעור כללי של שעה ורבע, כן? כאילו, התוספות על לפני עיוור. לא יודע, אני לא... כתגלה, שים לב, פשוטה של גמרא, זה נגיד מה שתוספות אומרים, מה פשוטה של גמרא? שבמקרים האלה אתה לא עושה כלום. אתה חפצה, אתה לא גברה, אתה אובייקט ולא סובייקט. לא פעלת כלום. כן, תשאל אותי מה אבא אמינה, אני אציע לך מה אבא אמינה. בסדר? אחר מלפני עיוור, אני אגיד את זה בצורה קצת שונה. אנחנו כל הזמן, אני מנסה לשגיע אתכם, האם הבעיה בהוצאה זה הפעולה, ואם הבעיה בהוצאה זה... זה לא רק המעבר, זה הפגיעה בשבת. עכשיו אני אגיד לך, כשבן אדם החפץ מונח לו ביד, אם אני אדבר בשפת פעולות, הוא לא עשה שום פעולה, הוא חפץ מוחלט. אבל אם הוא באיזושהי צורה שותף לזה שהשבת לא, כשון המערה, לא שופטים בה לגמרי. אני שואל, הוא שותף לזה. אולי, אולי הייתי מעלה בדעתי. שותף פסיבי. עכשיו אני אגיד את זה אחרת. כשאתה מדבר בשפת לפני עיוור, זה איזה שפה אתה כביכול משתמש בה. זה החקירה הכי גדולה בלפני עיוור. עכשיו אני אתן לכם. חקירה בלפני עיוור שהחונים שואלים, האם לפני עיוור זה איסור עצמאי? ואם לפני עיוור הוא שאתה נוטל חלק בעבירה שהוא עושה. אני כאילו, אני בא ואומר, אולי השאלה הזאת של התוספות, של הרב שרלו, צריך לעסוק בה, לא מהזווית של חוץ מלכות שבת, יש לפני עיוור. לא יודע אם מישהו רב, יש פה תוספות ישנים על הדף. רואים את זה שם, בחלק הפנימי, מתחת למסורת השס? יש לכם את זה? במהדורה שלי, לא יודע, יראו תראו איך לקחו אותה עם השאבה. אבל יש פה תוספות ישנים. תוספות ישנים מדבר כמו בריסקר. תראו מה הם אומרים. מכל מקום, לאיסור שבת פטור ומותר. מה בעצם הם אומרים? מסכת שבת שהיא אומרת שזה פטור ומותר, זה מאיזה דין, מדין של הלכות? שבת, כל תוצאה. מדיני לפני עבר, יכול להיות שהוא עשו. זה ממש בריסק, נכון? כאילו, כתוב בגמרא על משהו שהוא מותר, ויכול להיות שהוא מותר רק ביחס לדין אחד, אבל דין אחר יסור אותו. עכשיו, לא דין שבת, אל תבלבל אותי לפני עבר. זה בעצם מה שהם אומרים, אבל אולי איתי, אולי התשובה היא שיכול להיות שבלכות שבת היה מקום לחשוב, אולי בכל המלאכות אתה צודק. למה שבאדם יעלה על דעתו שאני עומד פסיבי כמו בול עץ? אבל אולי בהוצאה, אולי גם מי שעושה את ההוצאה, הסיפור הגדול הוא לא הפעולה שהוא עושה, כי הרי הפעולה הזאת היא מלאכה גרועה. אז אולי כל מי שחלק מהתהליך, אפילו כחפצה, יכול להיות שהוא שותף לתוצאה של הפגיעה בשבת. אבל מה הגמרא בסופו של דבר אומרת? אם אתה לא זז ואתה חפצה, פטור ומותר. איך קורא לזה, נדמה לי, תוספות ראש? מעשה איצטבא בעלמא. כן, אתה חפצה. בסדר? מה זה? בעל המור אומר את זה? אוקיי, אז בעל המור. בסדר, אני... תודה רבה על התיקון, בסדר? אני לא זכרתי מי אומר מה. בסדר? בעל המור. מצוין, מעשה איצטבא. אבל יכול להיות שבהוצאה יש מקום באמת לחשוב על זה, כלומר, חשיבת לפני עיוור בתוך מלאכת הוצאה. אבל כאמור, זה נדחה. נכון? אלא מה אומרת הגמרא? אלא בא ועד הסייפה, עד הפטור אבל אסור קשיא. אז זה מה הגמרא מתפרצת לשידור. מעיקה, בחולי שבת, פטור ומותר. בואו קצת נסביר את קודם כל, את מה עומד ברקע כל הסיפור הזה, פטור אבל אסור. מסכת שבת, יש בה חטיבת האמצע, כבר דיברנו על זה, כל מי שקרא, אתה זוכר איך קוראים לו?
קרצ'מר.
זה רדיגר, סליחה, זה לא אתה, זה רדיגר. אוקיי, אבל קרצ'מר, בסדר? מה קרצ'מר הצביע? שכל חטיבת האמצע של שבת מדברת על פטור חייב, פטור חייב, נכון? שהפטור חייב, לאיזה תחום הוא שייך? קורבנות. עכשיו בינינו, כשאני לומד עכשיו מסכת שבת, אני מתכנן להביא איזה קורבן או משהו? לכאורה לא. כשאני קורא חייב או פטור, הוא מדבר בשפה של קורבנות, שהוא בעצם אומר לי על מה חייבים, אבל השאלה בעצם שהתעוררה פה זה, האם לא באים, האם לא אמורים ללמד אותי, לא מה חייבים, אלא מה עושים, בדיוק, מה מותר או אסור לעשות, כן? עכשיו, כשבאה הגמרא ואומרת ששמואל, כל פטור ידי שבת, פטור אבל אסור, הכלל הזה, למיטב ידיעתי, לא מופיע בתנאים, ואם מישהו מסתקרן, יש יהודי שכתב בנטועים, תשים איזה מאמר על פטור אבל אסור, איתמר ברנר קוראים לו, האמת שהוא עושה מהפכה עצומה בכל החטיבת האמצע של שבת, או לפחות הוא קורא אותה בצורה, לא יודעים, מהפכה, אולי יכוונו לזה גם.
הוא לא משנה מה כתוב שם
כל דבר. כל מה שכתוב על הפטור וחייב, הכל אסור. שמים לב, כאילו, במקום שזה הופך להיות חטיבה, שהיא מלמד אותי זה כן וזה לא, הכל לא, בסדר?
לא,
יש... הכל לא, גם כל הפטורים אסור לעשות אותם. כן, בבקשה.
לא, אולי כל הפטור ואסור זה דרבנן.
בסדר גמור, אבל גם דרבנן צריך לשמור, נכון? כלומר, אני אומר לכם עכשיו אני אומר לכם עכשיו מהזווית של פוסקי ההלכה. גילית שאני, יש לי עוד מקצוע, ככה גילית בשבת, אמרת לי, וואו, אני נראה אחרת שם, כן. אני הולך עם חליפה ועניבה, כן, בסדר. אני מדבר עם ילדים, מדבר עם זקנים, אוקיי, בסדר. מדבר עם קהילה, אז בכל מקרה, מה שאני אגיד הוא, גם שכל מה שהוא אסור מדרבנן הוא אסור, אבל הידיעה, מה דרבנן ומה דורייתא, הידיעה מאוד מאוד חשובה בשביל לייצר את המנעד והגמישות במקומות שזקוקים להתיר אותם. למשל, כשאני רוצה להפעיל כל מיני היתרים של דבר שאינו מתכוון. אבל מה לעשות, נבח הוא פסיק רשי. אבל מה ההגדרה של פסיק רשי ולא ניחלי? בלי להסביר עכשיו יותר מדי, אני אגיד ככה. היכולת להתגמש בדרבנן היא יותר קיימת מאשר בדורייתא. כן, זה הולך, נגיד, הפסיק רשע, זה לא איכפת לי. מה זה לא ניחלה? אם לא ניחלה, הכוונה לא רוצה, או הכוונה לא רוצה. בסדר? אוקיי, הנפקא מינה היא לא איכפת לי. בדרבנן אנחנו פוסקים שפסיק רשע, זה לא איכפת לי מותר. בדורייתא רק פסיק רשע, זה לא ניחלה, שאתה ממש לא רוצה את זה, כן? אז למשל, אם חשמל דרבנן או דורייתא, נורא קריטי לאיך אני אפעיל פסיק רשע. בסדר? אז לכן הידיעה הזאת היא כן חשובה. אבל בסופו של דבר, לבוא ולהגיד שכל חטיבת האמצע של שבת, זאת אומרת, פטור חייב, פטור חייב, להגיד, כל הפטורים אסורים, זה לקרוא את כל החטיבה הזאת שכולה, בכל המקרים שלה אומרת לי מה אסור לעשות בשבת. בסדר? וכך שמואל אומר, כל פטור איזה שבת, פטור, אבל אסור, בר מהנתלת, זה פטור ומותר. צדת צבי, צדת נחש, מפיס מורסה. אם מישהו מכם פתח את הגמרא בקוף זין לראות את מה שכתוב שם. אז לאבא אני אבקש לעשות את זה, אוקיי? כאילו, כל הדיון הזה קורה בקוף זין עמוד א'. שם... נכון, אז פה יש את הגמרא בקוף זין עמוד א', שם הגמרא מביאה את כל ההוכחות, כן, מניין לנו שכל הדברים האלה הם, הם מותרים. כמובן, מעבר להוכחה שהכוונה שזה מותר, אז גם צריך לשאול בתחילה מה שזה יהיה מותר. אז מה הצעת עכשיו? מה אמרת? המלאכה שהיא צריכה לגופה. אז קודם כל השאלה היא, מה אני חושב המלאכה שהיא צריכה לגופה? אז אני אומר בגדול ככה, מפיס מורסה וצידת נחש, הרקע הוא שמקום צער, וכן זה מותר. זה לא פיקוח נפש, בסדר? לא מדובר פה על נחש, זה פיקוח נפש. מדובר פה על נחש שיש צער מקיומו, אבל זה לא רק הפיקוח נפש. צידת צבי, הסיפור, מישהו יסתכל מה הסיפור שם? בן אדם עומד בפתח של דלת, באחר וגם נעמד בדלת, ואז הראשון הולך. עם השני, הוא נחשב שהוא צד את הצבי, שממשיך להיות בפנים. בעצם זה מה שנקרא המשכת מצב. אחד מה... היתרים הכי גדולים היום בטכנולוגיה זה המשכת מצב. מכון צומת התחילו עם פטנטים של גרמה, יודעים את זה? אבל גרמה, מה הבעיה שלו? בוא נגיד את האמת, זה הקטים להם פעם כמו כפפה ליד. הבעיה של גרמה זה שגרמה בשבת אסור. חוץ מזה הכל טוב. אז מה המצאת לי הרב רוזן זכרונך לברכה? אז מה המצאת לי גרמה? כי גרמה אסור, אבל מותר בנסיבות מסוימות. וזה בול מה שרצה הרב רוזן. הוא מותר לחולה, הוא מותר לכוחות הביטחון. ואז מה, אני יכול להתיר את שבת, אבל להתיר אותו רק למי שאני רוצה להתיר. בסדר? הבעיה היא שאני רוצה להתיר בשבת דברים שהם לא רק כוחות הביטחון. סתם דוגמה. אני רוצה שאנשים יבואו לכותל בשבת, אני רוצה או לא? אני רוצה גלאי מתחות, או אני לא רוצה שפיגוע בכותל? לא רוצה שפיגוע בכותל. אז איך אני מפעיל גלאי מתחות בשבת? בוא תגיד לי, חולה, בכוחות הביטחון, אולי אני אגיד, אל תבוא לכותל, אולי אני אגיד, תבדוק בכל אחד, תעשה לו ככה. טוב, זה לא... אז הפטנט שמכון צומת עברו אליו בשלב שני, היה מה שקרה המשכת מצב. דהיינו החזוני, שאמר, עוד פעם, חשמל. למה חשמל אסור? כי אתה סוגר מעגל. בהמשכת מצב, המעגל כבר סגור לפני שבת, ומה אתה עושה כל עושה? אתה מאיץ את התנועה של החלקיקים, וזה גם החזוני שלו כבר לא אסר אותו, כן? אז הגלאי מתכות בנוי על זה שבשבת, הוא עובד בעמימות נמוכה, אבל הוא רק כאילו, זה צפצף חס ושלום, אבל הוא יעשה איזה סימן לשומר, רק אם כשיהיה במתכת הוא יגביר את התנועה של האלקטרונים. בסדר, אז המשכת מצב בעצם בונים על המשנה שם, של צידת צבי. בא בן אדם צד, אני באתי לעמוד בדלת. לעמוד בדלת זה מלאכה. בוא נגיד ככה, למה שמואל ברור לו שבצד זה מותר? כי אין שום סיבה שבעולם, אה? לאסור אותו, בסדר? אוקיי? וכי למה שאני אסור אותו, כן? מה אסור לעמוד בדלת? כאילו, אמרתי בדלת, הוא לא הראשון צד, כן? אבל בכל מקרה, מה השאלה שצריך לשאול? שאלה פשוטה. אם שלושת אלה פטור אבל מותר, אז למה המשנה לא כתבה? למה המשנה לא כתבה? למה המשנה לא כתבה מותר, נכון? כאילו, נכון? זו לא שאלה מתבקשת? כשהמשנה כותבת פטור, מה היא מתכוונת? אסור. אז יש שלושה מקומות שהמשנה כתבה פטור, ומה היא התכוונה? אז תכתבי מותר. טוב, תגיד לי, אי אפשר. הרמב״ם ככה עשה. הלכתי לרמב״מים על כל אמרי ההלכות האלה. אמרתי, איך רמב״ם יכתוב את זה? אז הרמב״ם הרי כותב בפרק א' בהלכות שבת, שכל מקום שכתוב פטור, הכוונה פטור אבל אסור. בשלושת המקומות האלה הוא כותב מותר. אז אני לא יודע לפענח את זה. אני יכול להגיד שבכל המקומות האלה, יש לכם רעיון?
דיברו בשפה של קורבנות. ולכן זה חייב בפטור. זה היה הנושא, לא דיברו בשלב.
קודם כל אתה אומר דבר נכון.
מותר זה שלב שני שאנחנו הוספנו.
מצוין. הדבר הוא שזה תמיד כתוב במשניות, כל המקרים האלה. מתוך הנגדה לצלע אחרת, שבצלע אחרת כתוב חייב. בסדר? כלומר, הפטור תמיד מדבר עם החייב. לכן גם כשמותר, ואתה מדבר עם צלע של חייב, אתה תגיד מותר. אבל מה זה בעצם אומר? בוא נשים את זה לשולחן. בעצם אומר שרבי, בשונה מהרמב״ם, שרבי כותב פטור, אין לו משמעות קבועה לפי זה, לפי דעת שמואל. אין לו משמעות קבועה. בסדר? זה מעלה את השאלה, ואני פה סוגר סוגריים, האם זה יכול להיות שהכלל של שמואל הוא של שמואל, אבל שפשטי המשניות אולי התמונה הייתה, שיש עוד מקרים שהתנאים חשבו שמותר ושמואל, כלומר, האם יש פה מעתק מושגי בין שמואל לבין בין התנאים לבין שמואל? אני לא יודע, בסדר? תוכל המאמר הוא שליט אמר ברנו, בסדר? אבל מבחינתנו, מה שהגמרה בעצם טוענת הוא, הגמרא טוענת שאין דבר כזה פטור, הוא מותר בהלכות שבת, לכן כשאני קורא את המשנה פה, כל המקרים פה מה הם אמורים להיות? פטור אבל אסור. אז איך אתה יכול להגיד שפטור הוא, איך אתה יכול להגיד פטור הוא מותר לקטנה? כלומר, יש פה טענה שיש במשנה הראשונה במסכת, מקרים של פטור שהם מותר, נכון? אז זה מה הגמרא מחלקת, מה הם תרצת? כי היא צריך לשמוע על פטורי דה כעביד מייסה, פטורי דה לא כעביד מייסה, היא כתובה. שזה איתי, מייסה איצטבה באלמה. בסדר? ובוא נגיד את זה בצורה פשוטה, אין על מה לחייב אותך. מה בעצם הגמרא מצהירה פה? זה שאני נחבור לזה. כדי להתחייב בהוצאה, מה אתה חייב לעשות? משהו. אתה צריך לעשות מעשה כלשהו, שימו לב. אוקיי? כלומר, יש פה מסגרת לסוגיה שהוסכם פה, מי שלא מסכים שיחלוק, בסדר? שבהוצאה פחות אני מתעסק במעשה אולי, אבל אני בהוצאה יותר מסתכל על הפגיעה בשבת, לשבות לגמרי. אבל הגמרא מצהירה, כלומר זו הצהרה מאוד חשובה של הסוגיה, לא יעלה על הדעת שבן אדם שלא עושה כלום, גם אם הוא שותף כאילו לשביתה לגמרי, אי אפשר לבוא אליו בשום טענות. כלומר הוצאה חייבת מה? מה יעשה? אבל מה יעשה לא רק בשביל לחייב אותך, אלא גם בשביל מה לעשות? גם בשביל לאסור את זה עליך ואפילו מדרבנן, נכון? אמיתי? לא יעלה לדעת שאדם שלא עושה כלום נבוא אליו בטענות, בסדר? גם ברמת האיסור דרבנן. עדיין, מה הגמרא שואלת? בקום הקורטר תעשרי הריין. ואז מה הגמרא אומרת? פטור הידעתי בו לידי חיוב חטאת כחשיב, זה לידעתי בו לידי חיוב חטאת לא כחשיב. טוב, אני מעביר את המיקרופון עליכם. מי זה פטורי דקעתי לידי חיוב חטאת?
מחלוקת ראשונים.
מחלוקת גדולה בין הראשונים. בוא נתחיל קודם כל בשפה של המונח. אני אומר חיוב חטאת, על מה יש חיוב חטאת בשבת? אני רוצה שנדייק את הדברים. על מה יש חיוב חטאת בשבת? מלאכות. תודה רבה. חטאת זה שפה של מלאכות. בסדר? יש דברים שאסורים בשבת שהם לא מלאכות, אתם יודעים מה דינם? הם לאווים. דוגמה, תחומין. תחומין הוא לאו, הוא לא מלאכה. תחומין נלמד מאימן, אבל הוא לא מלאכה. אז הוא לאו. העברה אולי לפי דעה אחת, הוא לאו, הוא לא מלאכה. העברה ללאו יצאת. מה שהגמרא פה בעצם אומרת, שאני קורא משפט כזה, פטור ידעתי לידי חיוב חטאת, חיוב חטאת אומר אני בשפה של המלאכות, עכשיו אני רוצה, בעצם הוצאה, אני חוזר על הטענה, הסוגיה הזאת בעצם מה שהיא אומרת, הוצאה חייבת שפת מה? מלאכות. זה צריך להיות משהו שיודע לדבר עם החיוב חטאת, יודע לדבר עם פעולות, עם שפת המלאכות.
זה גם הגיוני בסוף, תפקיד שבנאדם צדעת מה מותר לו ומה אסור לו, כאילו לפי זה תפקיד לעבוד.
נכון. אז קודם כל חייבים פעולה, שאלה פעולות אני יכול לאסור מדרבנן, פעולות שיש בהם איזה משהו שנוגע ב... בחיוב חטאת. תומלים אחרות, פעולה שנוגעת ביסוד המלאכה, אבל היא חייבת להיות קודם כל פעולה. בסדר? עכשיו, השאלה היא רק מה זה. אז קדימה, מי רוצה לשדר לנו את המות המחלוקת? מה הדעות? בואו נתחיל במי כמובן תמיד מתחילים? ברש"י. קדימה. מה רש"י אומר? רש"י אומר...
רש"י אומר שהצד שביטא את העקירה הוא זה שבחיוב
חטאת. נכון. זה מה שרש"י אומר.
זה מתכתב עם רב"ש"י.
מה זה?
זה מתכתב עם רב"ש"י, מה שרש"י אומר.
מצוין. מצוין, 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 או זה מתכתב עם תחילת השיעור שלנו. בוא נראה, מה הייתה השאלה שהטרידה את הראשונים האחרים בפירוש של רש"י? כשרש"י עבר, השתמש בשפת הקירה. מה הייתה הבעיה? איך הוא, שהוא לא מתלבש טוב על מה? שמתם לב לדבר הזה, לשאלות האלו? מה רע ברש"י? רש"י אומר, הרי מה הגיון של רש"י? מאוד פשוט. רש"י אומר, רש"י הקשיב למילים, אמרתי לידי חיוב חטאת. אדם שעוקר, נו רק מה הוא יעשה?
יניח.
הוא יניח, הוא יהיה חייב חטאת. אבל אדם, בואו נדבר בייסבול, בסדר? אתה חובט בבייסבול, בסדר? אתה יכול לעשות הום רן, ואז לא יהיה הנחה, יהיה הנחה בעיים. אבל אם אתה קאצ'ר, בסדר? אתה יכול רק לתפוס, אתה אין לך מקל ביד, כן? כאילו רש"י אומר, הוא הקשיב להמילים, עקירה יכול לבוא לידי חיוב חטאת. וההנחה לא יכול לבוא לידי חיוב חטאת, כי תמיד המניח נכנס לסיפור בשלב, שהוא לעולם לא יתחייב חטאת, נכון? מה אתה אומר? נכון? זה כל כך מה שרש"י אומר? זה מאוד הגיוני. הבעיה שהטרידה את התוספות, זה לא אותה הבעיה שהטרידה את בעל המון. אני רוצה שנקשיב לשאלות, כי תראו שזה מדבר עם מה שדובר קודם, מה השפה שלי. מה הטריד את התוספות? מה הם שואלים? מה שפרש רש"י, דקירות חשיב, אינו נראה לרי, חדה, דהכירה בלא עצה אינו אלא טלטול בעלמא ואין בדררה דחיוב חטאת כלל. מה אתה עושה אותו? אני מכירה לבד, אתה סתם מרים חפץ.
אני עוקר חפץ במשפט.
אני לא יכול להרים את הכוס, סליחה, זה אסור. את הכוס לא יכול להרים ולהוריד, כאילו, מה זה הכירה? בעצם מה הם טוענים? שהכירה היא בעצם מה?
כלום.
היא כלום. היא כלום. מה, אי אפשר להרים? מה בעל המור שאל? מישהו שם לב לשאלה שהטריד את בעל המור?
שמה ההבדל בין שתי המקרים, לא?
אז בוא נקרא את זה בפנים, בסדר? הוא שאל אבל יותר חזק, בסדר? בוא נראה את בעל המור בפנים, מה השאלה שמטרידה אותו, בסדר? אז אומר בעל המור, ורש"י פירש פטורי דעת ולידי חיוב חטאת כגון עקירה שהיא תחילת המלאכה דאיקה למגזר דילמה גמר לה אבל בהנחה לא מצי למת על ידי חיוב חטא דלק העקירה גבי היי. ולפי פירושו בזה נמצאו שני פטורים של עני ושתי עקירות של הכנסה, וכן שני פטורים של בעל הבית ושתי עקירות של הוצאה, והיה לא אפשר. וכיוון דידי וידי עקירת הכנסה אינה מעקירת הוצאה, למה לא נמיכה שווה בתרתי? מה מטריד את בעל המור ברש"י? שנייה, אני האמת חיפשתי משהו אחר, שנייה אחת. רק שנייה. מי העיר על רש"י שהבעיה ברש"י זה ש... לא, סליחה, סליחה. בפני בעל המור, השאלה השנייה של תוספות אני רוצה. בסדר? תראו שאלה שנייה של תוספות. ועוד, לפרש הקונטרס, כחשיב לבעל הבית, ג' יציאות והכנסה אחת, ולעני ג' הכנסות והוצאה אחת. בעל המור ישאל את השאלה הזאת בניסוח אחר, אבל אני רוצה שנראה את השאלה הזאת בתוספות. מה מפריע לתוספות? אז בואו ננסה להסביר, בסדר? מה שמפריע לתוספות זה שההנחה היא שלמה צריך אלבום, כי אני רוצה שהאלבום יתאר לי עקירה בהוצאה, בלי הנחה, עקירה בהכנסה, בלי הנחה, שהוא יתאר אותו פעם אחת לבעל הבית ופעם אחת יתאר אותו לעני. כי האלבום, מה מניח, אינו דומה מי שבפנים למי שבחוץ. אז בעצם הרצון שלהם הוא שיהיה לי אלבום שלקח את הוצאה, את הכנסה, את הקירה ואת הנחה, והוא הצליח למלא את הטבלה שהיא דוגמה להקירה של הנחה בשביל העני, הקירה של הוצאה, הקירה של הכנסה לעני, וגם אותו דבר לבעל הבית. מה קורה ברש"י? שכשאני לוקח את דברי רש"י ואני מטיל אותו על המשנה, יוצא שקיבלתי כפל של, אצל העני קיבלתי יותר מדי דוגמאות, הרי אני עומד בחוץ, נכון? ובוא נעשה עכשיו לראות, אז מה המקרים של הארבע, השתיים שהם ארבע של העני? אז הוא קיבל שני מקרים, שמה הבעיה ששני המקרים הם, הוא העני, בוא נראה את הדוגמאות במשנה, כן? העני, מה הם השניים שהם ארבע שנמנו לפי זה, כן? רק הקירות. אז העני, מה המקרה? אז אפשרות אחת היא שהעני, פשט העני את ידו לפנים ונתן לתוכה של בעל הבית, אז זה הקירה, נכון? הוא עקר ברשות הרבים ושם, אז זה הכנסה. ומה היה הדוגמה השנייה? הדוגמה השנייה הייתה שפשט בעל הבית ידו לחוץ, רק שנייה, תעזרו לי, איפה הקירות? בתוך המקרים במשנה איפה הקירות? בואו פשוט נעבור על המשנה, אוקיי? אז אני מסתכל, פשט בעל הבית, בוא נראה כאילו מה המקרים שאותם מנו, מי הם השתיים, אוקיי? אז פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני. אז פה הייתה הקירה, אבל איך אני אקרא לה? הוצאה, נכון? של מי? של? של בעל הבית, יפה. או שנטל מתוכה והכניס בעל הבית. המקרה הזה גם בעל הבית עשה הקירה, נכון?
אני עשה את הקירה, לא?
נטל מתוכה והכניס.
הוא
נטל מהיד של העני והכניס. אז בעל הבית חייב, סליחה, ואני פטור. אז איזה מהמקרים האלה אני... רק שנייה. אני רוצה על בעל הבית הקירה, פשט העני את ידו לפנים, אני התבלבלתי לגמרי, תעזרו לי, בסדר? בואו נעשה רגע. רק שנייה. כן, זה עובד ככה. לפי רש"י, אני עובר על ה-16 מקרים. קודם כל, יש שניים שעושים גם הקירה וגם הנחה. אז גם הוצאה וגם הכנסה לבעל הבית ולעני, אז זה אין מה לדבר, נכון? מה בעצם עכשיו קורה? אני רוצה לראות מקרים שמתפצלים בין אחד עוקר ואחד מניח, נכון? והמקרים היחידים שאני מונה, שאני צריך שתיים כאלה לעני ושתיים כאלה לבעל הבית, אני בעצם מעוניין שזה המקרים שבהם הייתה הקירה, נכון? אני מלביש את זה על המקרים. בסדר? עד פה כולם מסכימים שזה מה שאני מחפש? יפה. עכשיו, אז בוא קודם כל נמצא את המקרים האלה, בסדר? מה עשה את זה ביחד?
אבל זה הכנסה והוצאה, זה הוא עושה פה את ה... זה מפריע לו החילוק בין הוצאה להכנסה, אבל זה לא כזה... זה לא השפה.
מצוין. אבל בוא קודם כל נמצא את זה בתוך המשנה. על אילו מקרים אמרו עליהם שהם ארבע בחוץ, ועל אילו מקרים אמרו שהם ארבע בפנים. בחוץ זה אני, אני כרגע זורם עם רש"י. ובפנים זה בעל הבית. אז איפה השתיים שבעל הבית עוקר? שלגביהם מה נאמר? שהם ארבע. שהם ארבע, שהם אסורים מדרבנן. איפה המקרים האלו, כן? אז בואו נעשה את זה ביחד, אוקיי? עכשיו אני קורא את המקרים, אוקיי? פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונתן לתוך ידו של אני, או שנטל מתוכה... לא, זה לא. זה מתחיל מפה. פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה. אז המקרה הזה הוא עכשיו הולך להיות אחד מהמקרים של של הארבע. אז בוא נראה, זה אני, זה בחוץ, שאני עשה את העקירה. לא, סליחה.
בעל הבית עושה את העקירה.
בעל הבית עושה את העקירה, מצוין. לא סופרים את המקרה הזה, מצוין. או שנתן לתוכה. מה פה שנתן לתוכה?
בעל הבית.
שאני שם את ידו ובעל הבית שם לתוכה, נכון? אמת? אז מי עקר במקרה הזה? אני, נכון? פשט,
אני לא ככה.
עוד פעם. פשט העני את ידו לפנים, ונטל בעל הבית.
נטל זה בעל הבית עקר מהיד שלו.
אז בעל הבית עקר מהיד שלו.
ואם הוא נתן בידו, אני לא עקר, אני אעביר את זה לבעל הבית, ואני רק אסר את העברה, אבל אני לא עקר.
למה? פשט העני את ידו.
אני עקר.
זה אני עקר. העני עקר. פשיטת היד. מה, הוא היה ברשות הרבים, הוא לקח את היד שלו והכניס אותו פנימה, הוא עשה את העקירה.
היד שומניה. לא, עקירה לעשות מהיד.
שנייה. אני קורא את רשי. פשט העני, אומר רשי, דוד לעקירה. ונטל בעל הבית מתוכה והניח בפנים, אביד לי בעל הבית הנחה. אז המקרה של פשט, העני את ידו לפי נטל בעל הבית מתוכה לפי רשי, כך הוא כותב. זה עקירה של מי? של העני עם ההנחה של בעל הבית, נכון? זה מקרה שלדעת רשי בג' עמוד א', הוא אחד מה, שתיים שהם ארבע. עכשיו, איך קוראים למקרה הזה מבחינת הכנסה או הוצאה? מה עשה העני? זה עקירה של הכנסה.
רגע, אבל מה אני עקר? הוא שם את היד שלו...
כי היד הייתה קודם ברשות הרבים, עכשיו הוא עקר והוא הביר אותו, ובעל הבית לקח ממנו.
לא, אני לא הכניס את משהו בפנים.
היד של העני היה בה החפץ, והוא את החפץ הזה הביר מרשות הרבים ברשות היחיד. זה פעולת עקירה.
זה פעולת
עקירה.
לא,
אני באמת. זה המעבר, זה הגדר. עושה ככה, ועכשיו אתה לוקח.
אם לא לקחתי, הוא עשה משהו?
כן, הוא עשה
ככה. לא עקר, לא. הוא לא עקר.
איך שהוא עקר?
הרב, יש פה שתי פעולות.
עצם, אז פה אתה פשוט נוגע...
עקירה זה כשעוקרים חפץ.
אתה פשוט נוגע בגמרא בהמשך, שעוד לא הספקנו ללמוד אותה. כבר אני אומר לך, באי רב מרבי למטה, בג' עמוד א', והבאי בג' עמוד ב', ישאלו את עצמה בעצם את השאלה, למה זה שאני רק מעביר את היד, לא נחשב מה? כבר עקירה והנחה. בסדר, עם הגוף, הגמרא אומרת בג' עמוד א' למטה, אם בן אדם מחזיק חפץ, והוא עובר את הגדר ורק מגיע לרשות היחיד, הוא כבר עשה עקירה וכנראה גם הנחה. בסדר? כשאלה ענקית בסוגיה, כי דברת שם רק על עקירה ולא על הנחה. אבל כשאתה לומד את המשנה, ברור לך שהמעבר היד לבד, הוא עדיין לא השלים את ההנחה. אבל עקירה הייתה. היה עקירה, הוא היה ברשות היחיד, אני לקח אותו, ושם אותו, והעביר אותו לרשות הרבי. זה לא נקרא הנחה בעל הבית, אבל זה המקרה של עקירה של אני, אבל הוא עקירה של הכנסה. בסדר? כולם איתי? זה עקירה של הכנסה ביחס לעני. אוקיי, אני ממשיך. או שנתן לתוכה והוציא. מה זה נתן לתוכה והוציא? שבעל הבית עשה עקירה, נכון? ושם אותה בתוך היד של מי?
אני.
של אני, ואני הוציא, ואז אני עשה הנחה ברשות הרבים, אז איזה אני סופר? אני סופר פה את בעל הבית. כמו לדעת רשי, השניהם פטורים, שימו לב, על המקרה של פשט אני ידו לפנים, שהתפצל לשניים, שני אלה נכנסו למה? לשתיים שם ארבע. אחד בשביל החוץ, בשביל אני, שנתן לתוכה והוציא, והשני בשביל בעל הבית, נכון? אני צודק? אני מונה את בעל הבית ואת העני, אני לא מונה, אני מונה את העוקרים במקרה הזה, נכון? אז אצל אני יצא לי עקירה של הכנסה, ואצל בעל הבית יצא לי עקירה של מה? של הוצאה. בסדר? עכשיו אני ממשיך. פשט בעל הבית ידו לחוץ, ונטל לעני מתוכה. אז במקרה הזה מה קורה?
זה הקירה של בעל הבית.
זה הקירה של בעל הבית. שמה בעל הבית עושה כאן? הוא עושה הוצאה ופטור, וזה אני סופר. או שנתן לתוכה והכניס, שניהם פטורים. מה זה נתן לתוכה? אז מי עשה את הקירה? העני, נכון? עוד פעם, העני מה עושה? הכנסה. בוא עכשיו נבין מה הולך להפריע לבעל המור. בסדר? בעצם גם מה מהירים תוספות. הדוגמאות של העני, מה אני עושה בכל המקרים, מה אני עושה במקרים האלו?
הכנסה.
בשתי הדוגמאות האלה אני עשה הכנסה. ומה בעל הבית עשה בשתי הדוגמאות האלה?
הוצאה.
יוצא ככה, הבאת לי הדוגמאות של ארבע, שתיים שם ארבע, אבל הם לא המחישו לי אחד הכנסה ואחד הוצאה של העני, אחד הכנסה ואחד הוצאה של בעל הבית, אלא אם העני תיארת לי מקרה הכנסה, ואם בעל הבית, תיארת לי מקרה הוצאה, נכון? עכשיו, אז מה הבעיה? מה זה מפריע? כלומר, אז...
מוגעים להם בתמונה של האלבום, אבל אין פה אלבום. אין פה. כל הכותרת.
אז השאלה היא...
טוב, עניין תבואו לידי חיוכתה, זה הכותרת.
אז אני אומר את זה עכשיו בצורה הבאה. השאלה היא איזה אלבום אני רוצה. אני רוצה לחזור למה שפתחתי את השיעור, ההערה של הרב רבי כהן. שהמשנה לא מדברת בשפת הקירה והנחה, והגמרא כן מדברת. הנה דוגמה לתסבוכת שנוצרה בגלל הבדלי השפות. כי אני רוצה להרכיב אחד על השני. המשנה עצמה דיברה במונחים ריאליים, אינם בפנים ואינם בחוץ. לא ברור שהאלבום שלה רצה לעשות כאלה כפולות, הקירה, הנחה, בעל הבית, אני, זה לא ברור הדבר הזה. לעומת זאת, הבעל המאור, כשעומד מול הגמרא בגימל, איך הראש שלו עובד לגמרי? הראש שלו עובד לגמרי שהוא רוצה לדבר בו שפת המושגים של המוראים. אני רוצה דוגמה של הכירה של הוצאה, אני רוצה דוגמה של הכירה של הכנסה, ולא הבאת לי את הדבר הזה. לכן, היות ולא הבאת לי את הדבר הזה, בוא נשים לב, רש"י מחפש הכירות, ומה בעל המאור מחפש? הוצאה והכנסה. בדיוק. זה מה שהוא חפש. שיהיה דוגמה של פטור אבל אסור בהוצאה של העני, שיהיה דוגמה של פטור אבל אסור בהכנסה של העני, שיהיה דוגמה של פטור אבל אסור בהוצאה של בעל הבית, שיהיה דוגמה, הבעל הבור מחפש שזה ירושת על הוצאה והכנסה, ורש"י מחפש פשוט דוגמאות של עקירה. זה מה שרש"י מחפש. אבל כן, דבר אחד מאוד מאוד בולט ברש"י, שלפי רש"י, אם אני אשאל את עצמי, מה העיקר מלאכת הוצאה כנראה? התשובה היא עקירה. שאותה, מה אני יכול לעשות? לסור אותה מדרבנן. עכשיו, אני חושב שאחד מכם אמר את זה קודם. את מי רש"י נורא נורא מזכיר בשפה שלו?
רבשי.
את רבשי, של בית עמוד בית. שרבשי אומר שעקירת חפץ ממקומו, זה הוצאה. אני בא לרש"י בגיב על עמוד א', בעצם, ומה שרש"י אומר, וזה המשך ישיר של דברי רבשי, לקחתי את כל המקרים של המשנה, אבל האמת, מזמן יצאתי מעני בעל הבית, מהוצאה, הכנסה לכל אחד, זה לא מה שעניין אותי, בעצם עניין אותי נורא נורא לשים זרקור, בעצם מה המשנה בעצם רוצה מאוד לומר לי? שהעקירה אסורה, גם אם היא נעשית לבד. כלומר, המשנה תיארה לי בחיוב, שאתה חייב רק אם אתה עושה גם הקירה, גם העבר וגם הנחה. אבל כשהמשנה באה להגיד לי, אבל דע לך שיש גם דברים שהם פטור אבל אסור, כמו שתיים שהם ארבע. כלומר, אל תעשה את זה גם כן. אז על מה המשנה העיר את הזרקור? והוא מלמד אותי את השפה של כל מלאכת הוצאה. למה את זה אני יכול לעשות מדרבנן? כי אתה בזה לא הצטבא, בזה אתה בעצם עושה את עיקר הדבר. נכון, לא תהיה חייב כי חסר משהו. אבל הנקודה המרכזית שמודגשת ברש"י, שמה הבעיה בהוצאה? עקירת חפץ ממקומו. זה מוסכם? כן, כן, עמית, כן.
את כל המהלך הזה התחלנו מהקושיות של תוספות על רש"י, שאת הראשונה הבנו, את השנייה שהוא אומר שאין לך 2 ו-4 אלא 3 ו-1. לא הבנתי לפי ההסבר הזה מגיעים ל-3 ו-1, כי פשוט הרב הפך את זה להסתכלות שונה שעדיין 2 שהם 4.
אז אני מסביר, ה-3 ו-1 מגיע כשאני מצרף יחד את ה-2 שחייבים ואת ה-2 שפטורים. בוא ניקח את המקרים של העני שאני חייב. אז מקרה אחד, העני חייב בהוצאה, נכון? מקרה שני, העני חייב בהכנסה, ושני הדרבננים של העני, שניהם, הקירות שלו היו במקרים שהם יהיו הכנסה. 3 הכנסה, 1 הוצאה.
לא רק דשור את המשפט האחרון?
אני מסביר עוד פעם. העני ברישה, כשהוא גם עוקר וגם מניח, אז הוא חייב, הוא חייב. זה השניים. הוא יהיה חייב כשהוא עשה גם עקירה וגם הנחה, ואחד הוא עשה במקרה שהוא מרשות הרבים שם ברשות היחיד, לזה קוראים הכנסה, ואחד הוא עשה כשהוא לקח מרשות היחיד ושם ברשות הרבים, זה נקרא הוצאה. עכשיו, כשאני עומד ברשות הרבים והוא עושה עקירות, הוא עושה עקירות שעליהם אני אומר שהם 4, שהוא חייב מדרבנן 2 מקרים, ושניהם יהיו מקרים של הכנסה. יוצא שאם אני עכשיו עושה את הסכום הכולל של העני, יוצא שהעני תיארו בו 3 מקרים של הכנסה ואחד של הוצאה. ואילו לבעל הבית יצא הפוך, תיארו 3 מקרים של הוצאה ומקרה אחד של הכנסה. אומרים תוספות, אני זה לא מסתדר לי. בעל המאור ישאל אותה שאלה בצורה אחרת. איך בעל המאור ישאל את השאלה? שתי הדוגמאות של העני הן שתיהם הכנסה. שתי הדוגמאות של בעל הבית הוצאה. למה אתה אומר לי פעמיים הוצאה? למה אתה אומר לי פעמיים הכנסה? הסיפור הוא שבעל המאור והתוספות חושבים בשפה שהם רוצים לרשת עקירה, הנחה, הכנסה, הוצאה. הם רוצים טבלה שהיא נבנית ככה. רשי, מה שרשי מחפש, כנראה שהוא רואה את השתיים שהם ארבע, שהמטרה של המשנה הזאת הוא ללמד אותי שבנוסף לחיוב הוצאה שאתה גם עוקר וגם מניח, שרוצים להגיד לי, אבל דיר בלק לא לעקור. כי, והדבר הזה נקרא עתי לידי חיוב חטאת, כי בעצם המלאכה, הגרעין, השורש שלה, היסוד שלה מתרחש ברגע העקירה. נכון, מה אתה יכול לעשות לעקירה הזאת? אתה יכול לעצור אותה, היא יכולה להגיע לידי ההשלמה, כבר מתחילתה יש לה את הפוטנציאל הזה. כלומר, מה שרשי מאוד מאוד מדגיש בסוגיה בג' זה את המרכזיות של הקירה. לעומת זאת, באים הראשונים האחרים, כן? והם חולקים. אז בואו נראה מה הם מפרשים, כן? קודם כל, רשי מביא בשם רבותיו. מה רשי מביא? איזה פירוש?
שהבעיה היא לא בעקירה או הנחה, הבעיה זה באמצעי שבו זה נעשה, היד שמושטת. היד שמאפשרת את המעבר היא הבעיה.
מצוין, כן? פשיטות יד, פה כנראה היה כתוב לפנים, ותקנו את זה בדפוס לגבי שניהם. בין מלאה, בין רקנית, היא תחילת המעשה. שימו לב, השפה פה היא כבר לא עקירה והנחה. אם אדם מושיט יד, והיד שלו ריקה, הוא לא עקר, נכון? הוא לא עשה כלום. הוא לא עשה כלום, נכון? למה רבותיו של רשי הם דיברו על תחילת המעשה? בוא נראה כאילו מה בינם לבין רשי. אז האמת שרשי מאוד דומה להם בחשיבה. איך רשי כאילו חשב? מה שאמרו עליו שהוא אסור מדרבנן, זה תחילת המעשה. תחילת המעשה. למה? תקשיבו למילים, דעתי לידי חיוב חטאת. כי הוא יכול להוביל לידי מה? לידי חיוב חטאת. אני בהתחלה יוצר פוטנציאל שיכול להוביל למשהו. אבל מה ההבדל הגדול בין רשי לבינם? כאילו, למה רשי לא רצה את הפירוש שלהם? אנחנו מיד נבין, כאילו, מה קרה פה. כי רשי חיפש שהפעולה שאתה עושה תהיה מעשה מלאכה, שתהיה פעולה שאפשר להגיד שהיא אסורה. שהפעולה שאתה עושה היא תבוא לידי חטאת. או במילים אחרות, אם עכשיו אנחנו נסכם את השפות, נראה כאילו איך זה מסביר את כל מה שקורה פה. רבותיו של רשי הסתכלו על המקרים במשנה, ולדעתם, על איזה מקרים מנו אותם שתיים שהם ארבע, על מי שעושה את הצעד הראשון. מהו הצעד הראשון? בוא נראה מה ההבדל ביניהם. פשט, העני את ידו לפנים, ונטל בעל הבית מתוכה. אז המקרה הזה, מי עשה את הצעד הראשון?
אני.
אז במקרה הזה אני סופר. האמת שבמקרה הזה אני עשה, כבר התווכחנו. אני לא ממשיך את הוויכוח, ומתחיל אותו מחדש. אני עשה עקירה, נכון? הלאה. או שנתן לתוכה, והוציא. מה זה נתן לתוכה? מי עשה את הצעד הראשון?
אני.
אני. אבל האמת שאני הכניס, איזה מין יד הוא הכניס? ריקה לגמרי. רשי אומר, מי סופר דבר כזה? אבל רבותיו ספרו, בסדר? פשט בעל הבית, כאילו עכשיו אנחנו נסתכל במשנה, נראה איך רבותיו. רבותיו חשבו באיזה שפה? בשפת מקרים אלבום. ככה רבותיו חשבו. בוא נאמר בצורה פשוטה. כשכתוב פשט העני ידו לפנים, נטל בעל הבית תוך שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורים, זה השתיים שם ארבע של מי? של העני. אחרי זה כתוב פשט בעל הבית את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שלטן לתוכה והכניס, שניהם פטורים, אבל זה השתיים של ארבע של מי? של בעל הבית. זה מובן? כלומר, הם אמרו, מי שהתחיל, הוא מדבר כמו גירות בשפת המקרים.
הם לא אמרו מי שהתחיל, אמרו מי שהעביר את היד.
מי שהעביר את היד, אבל היד פעם עוברת ריקה, פעם היא עוברת מלאה.
אבל אתה יכול לומר, זה ממש לא מחייב שפת המקרים.
כתוב ברש"י, פשיטות יד לפנים, בין מלאה, בין ריקנית.
נכון, בין מלאה.
ומה זה להעביר יד ריקה? זה כלום.
נכון. בסדר, מה זה לעקור חפץ בלי להעביר אותו לרשות הערבים? זה כלום. כמו שאתה אמרת, הבעיה זה להעביר את היד.
מי ש... אתה בעצם פורץ את המחיצה שבין הרשות של
הערבים. רבותיו של רש"י, מה שהניע אותם, זה שאסור לעשות העברה מרשות לרשות. זה האיסור. ולכן, אם מישהו עקר או מישהו הניח, זה לא מעניין אותם. מה שמעניין אותם זה קו הגבול. מי עבר את קו הגבול? מי שעבר את קו הגבול זה מי שעשית את ידו, גם עם ריקה, גם עם מלאה.
מצוין. אז בואו עכשיו אנחנו...
זה לא דווקא שפת אלבום, להפך, זה שפה מאוד עקרונית.
מצוין. אז בואו נבדיל, קודם כל הערה מאוד טובה. בעצם, מה שאתה טוען שרבותיו של רשי מוליכים אותי מאוד מהר לשיטת הריבה. בעצם מה שאתה אומר.
כן, אני רואה
אבל בוא קודם כל נקשיב, כאילו, כי אפשר לראות שכשרשי מתייחס לרבותיו, הוא לא חושב את החשיבה של הריבה. אז בואו ננסה לעשות סדר בדברים, בסדר? קודם כל, יש לי משנה שכאמור מדברת בשפת מקרים, לא יודעת הכירה, היא לא מדברת במונחים האלו, נכון? רבותיו של רשי, הבנו איך קוראים את המשנה, יציאות השבת 2 שם 4 בפנים, 2 שם 4 בחוץ. כיצד? אז אני עומד בחוץ או בעל הבית בפנים, זה 2 של אני, נכון? אחרי זה יש לי את הפשט בעל הבית ידו וכולי, זה השתיים של הבפנים, נכון? אחרי זה יש לי פשט אני את ידו, למרות שכתוב שניהם פטורים, פה התייחסנו למי שהתחלנו לדבר עליו, על מי? על אני. למה? כי אני הוא זה שפשט את היד. מה שרשי אומר, בין מלאה, בין ריקנית, כלומר, רבותיו של רשי מתייחסים לאיזה שלב של פשיטת היד? לא כשהחפץ בתוכו, אלא שהוא התחיל את התהליך, מצוין. אחרי זה פשט בעל הבית את ידו, היות והכותרת היא בעל הבית, אז פה הולכים להיות שתי המקרים של הארבע בפנים של בעל הבית, וכשכתוב שגם אני פטור, לא ספרנו את זה. שימו לב, לרבותיו של רשי, אני טקסטואלית רוכב מאוד יפה על המבנה של המשנה מבחינה ספרותית, מבחינת המקרים, נכון? זה מובן? רק מה כנראה הפריע לרשי? מה שאמרתם זה בעצם הריבה הוא סוג של תיקון לרבותיו של רשי. מה שהפריע לרשי זה שצדקתם שתחילת המעשה, אני קונה את זה. גם רשי בסופו של דבר יגיד דבר דומה, נכון? ורשי אמר, איך יעלה על הדעת שיהיה כתוב שהם ארבע, כלומר שהם אסורים מדרבנן, שבן אדם מושיט יד ריקה לתוך רשות אחרת, מה הוא עשה? הוא לא עשה כלום. עכשיו אתם כבר יודעים את התשובה לרבותיו של רשי, כבר עניתי אותה לאיתי קודם. איתי, מה התשובה לרבותיו של רשי? הוא לא עשה כלום. התשובה היא שבהוצאה אתה לא בהכרח חייב, על מה?
על פעולה
ממש, על מעשה מלאכה, נכון, להושיט יד, זה לא פעולה. אבל בניגוד למעשה איצטבה, אתה סתם אובייקט, עשית תנועה ביד. התנועה ביד הזאת היא יכולה לייסר, למה?
הטריגר,
כי טריגר שמחולל תהליך של אחר כך, ודאי לא תתחייב עליו חטאת, ברור. אבל כן, אני יכול להגיד שלהעביר יד ריקה, זה הרבנן אסרו לעשות את זה, למה? כי כל הרעיון של הוצאה מהו? לא לגרום למעברים של רשויות, בסדר? שימו לב שרשי אמר, ריבונו של עולם, רבנן יגידו שאסור לי לעשות ככה עם היד, איך זה יכול להיות? אז לכן מה רשי עשה? אימץ את התבנית הבסיסית של החשיבה שלהם, והוא אמר, כן, זה מתחיל במי שהתחיל את התהליך, כי רק הוא, בעצם זה יכול להיות הוצאה שלמה, אבל חייב להיות שמה שהוא עשה, זה פעולה הלכתית שיש לה ערך, ולכן רשי העביר את זה מפשיטת היד, העביר אותו להכירה. מה זה גרם אבל כשהוא חוזר למשנה? שנחרב לו הקריאה כל כך פשוטה של המשנה, שהשתיים שפשט אני הם השתיים של אני בחוץ, והשתיים שפשט בעל הבית הם של בעל הבית בפנים. יצא לו שאחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה. זה מה שבא למור והתוספות אומרים, בלבלת לי את כל השכל, זה 3 ו-1, זה פעמיים אותו דבר, אני לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלי, בסדר? וזה ברור? ורבותיו של רשי אין את הבעיה הזאת, כי פשיטות יד אחת היא הוצאה, ופשיטות יד שנייה היא הכנסה. מה בעצם התיקון שעשה הריבה? בוא עכשיו נראה את הריבה. הוא אימץ מרבותיו של רשי, שמעניין אותי פשיטות היד, אבל מה היד הזאת חייבת להיות?
מלאה.
מלאה. היא חייבת להיות מלאה. לא יכול להיות שהיד ריקה ודרבנן אמרו לי שזה אסור. מה כמובן הדבר שהוא הפסיד? מה? סליחה? בואו ננסה ונבדוק את זה. אבל הוא אומר, מי שהיד שלו עוברת את הגבול בין הרשויות שיש בתוכה חפץ, זה אסור מדרבנן. עכשיו הריבה, בואו מיד נבדוק את הנושא הפרשני, אבל הריבה גם, שימו לב, הוא נוטש את מה? הוא נוטש את הסיפור של ההתחלה. זה אדם לא עשה את ההכירה, אבל האמת, שמה הוא גם בעצם אומר, הוא מגדיר בעצם שמה העיקרה של מלאכת הוצאה? המעבר, המעבר, זה עיקר מלאכת הוצאה, המעבר, המעבר. אומרים אחרות, רשי מייצג פה עמדה שהיא דומה לרבשי בבית עמוד בית, ואילו התוספות מייצגים פה עמדה שדווקא מזכירה יותר את הגמרא וצדיבה בעמוד בית, שהעיקר הוא המעבר. ומה, איך ההכירה וההנחה מתוארות על ידי הריבה? אז הריבה מתאר את ההכירה וההנחה שהם מעין תנאים, חיסר ממנה מעט, או הכירה או ההנחה. אבל האמת הוא עשה את עיקר הדבר. עכשיו יצחק שואל בצדק, אז איך הריבה קורא את, את המשנה שניים שם ארבע? בוא נעשה את זה ביחד, אוקיי? פשט העני את ידו לפנים, ונתן בעל הבית מתוכה, אז הנה פה אני סופר את אני. למה? היד שלו עברה מלאה במשהו, בסדר? העני הזה הוא, הזה, הוא פטור, אבל אסור הדבר הזה, אוקיי? אסור הדבר הזה, כי הוא עשה את המעבר עם החפץ, היה לו רק הקירה. או שנתן לתוכה. גם הוא מה? במקרה הזה, הוא עשה את המעבר, אבל הוא נתן... לא, לא, סליחה. כן, או שנתן לתוכה והוציא, אז אני עשה פה את המעבר עם החפץ, פה הוא עשה מה? הוצאה. שימו לב, שמבחינת פרשנית, הריבה הולך לפרש את השניים שהם ארבע, דומה למי? דומה לרבותיו של רשי, שמי הם השניים, מי הם הארבע? כשכתוב פשט העני, שני המקרים הם יהיו העני, כשכתוב פשט בעל הבית, שני המקרים, הוא גם הצליח שיהיה אחד הוצאה ואחד הכנסה, וואלה, יש לו יתרון שהוא רישת, עקירה, הנחה, הוצאה, סליחה, הוצאה, הכנסה, נכון? יש לנו פה בעצם, בואו ננסה לסכם, בוודאי פשט בעל הבית את ידו לחוץ,
פשט אני מהסוף,
פשט לפי מי? לפי הריבה?
כן, לפי הריבה, את הסיפה
פשט אני את ידו לפנים, כלומר יש לו חפץ ביד, אז זה מי שעובר את הגבול עם חפץ זה אסור מדרבנן, זה אני מונה, זה התכוונתי שם ארבע, או שנתן לתוכה והוציא בעל הבית, הוא הושיט יד ריקה. רבותיו של רשי אמרו, הבעיה הייתה הושטת היד הראשונה. הריבה מתקן, הבעיה היא אחרי שבעל הבית שם בתוכה, הבעיה היא הוצאת היד.
מה
היא נפקה מין? אמרה, רבותיו של רשי יוצא שלהעביר יד, הוא הדבר שאסור לדרבנן. מה שיוצא מרבותיו של רשי? פלא פלואים. אדם לוקח יד שאין בה כלום, הוא עובר גבול. אז ההסבר היחיד האפשרי לרבותיו של רשי זה שרבותיו של רשי משמרים שבהוצאה אתה שונה ממה שאמרתי לכם לפני איזה רבע שעה לא חייבים שיהיה מייסי מלאכה כדי להסר מדרבנן, זה אומנם צריך תנועה, לא יכול להיות שאתה מייסי איצטבה, אבל רבותיו של רשי חושבים שבגלל שבהוצאה הסיפור הוא באמת הוא לא מלאכה רגילה, הוא לא מדברים בשפת מלאכות, הסיפור הוא שרוצים השבטה של המעברים, רשבית המסחר, בלה בלה בלה, והכל מה שדיברנו, אז מי שהתחיל את התהליך, אנחנו אומרים לו, אל תתחיל את התהליך, אל תעביר ידיים כדי שהוא ייתן לך, הרי בינינו, זה כמו אלה שבאים לבית כנסת בבוקר, הם עושים ככה, הם התחילו את התהליך של לחפש בארנק וזה, כן? זה מה שרבותיו של רש"י חושבים, הם לא לומדנים גדולים, בסדר, אני אומר את האמת, זה לא לומדס, אבל הוצאה היא אולי לא לומדס. לעומת זאת, רש"י מוחה בתוקף, גם תוספות.
יוצא של
הרבותיו
של רשי, יש ארבע מקרים ספר.
למה? אני לא מונה את בעל הבית בכותרת שפשט העני, כי בעל הבית מגיב לעני. ואותו דבר, בפשט בעל הבית את ידו, אני סופר את בעל הבית, את הפעולה הראשונה שלו, ולא סופר את הפעולות של העני, כי העני רק היה תאונת שרשרת.
הוא יוצא כאילו שהם שמו פה יותר מקרים ממה שיש. כלומר, להבנתם, אולי הם לא ספרו אותם בשתיים שנה, אבל יש פה יותר מכל מה שיש, לפי ההבנה של הריבה. כי הריבה אומר, בפשט העני את ידו לפנים, ונטל בעל הבית מתוכה. אז העני...
אני סופר רק תעני.
נכון, סופר תעני.
מצוין.
אבל במקרה השני, שנטל לתוכה, הוא הביא ריק.
אני גם סופר רק תעני. אני גם סופר רק תעני.
אני לא סופר תעני עד שהוא מחזיר.
לא, לא. לפי הריבה. אבל עדיין, למה אני סופר תעני? כי הוא עשה את ההחזרה.
יש פה שתי מקרים.
למה?
זה מקרה שלא ספרנו את זה שזה שתיים.
למה? התוספת של שני המקרים דרבנן בעני לפי הריבה זה כשאני עם יד מלאה מעביר משהו ואז בעל הבית עושה את ההנחה. או כשאני הכניס יד ריקה אבל אני סופר כשהוא עושה את פעולה.
אני מסכים.
אז אחד היה הצעה ואחד הכנסה, גם את זה הוא הרוויח.
אני מסכים.
כאילו, יש פה רווח.
אבל יוצא שיש פה הרבה יותר מקרים מ-16 בסך הכל.
למה?
כי אתה הרגע אמרת, את זה אני לא סופר, את היד הריקה, כלומר זה מעשה, אבל אני לא סופר.
בסדר, אתה צודק, אבל...
אבל את זה אני מכיר לסופר. יש פה שתיים,
שאף אמרו שיש פה אחד. אבל אני לא סופר אותו, כי הוא כלום, הוא אוויר. מותר להזיז ידיים בשבת, מותר. יש פה גדר, אז מה, מותר להזיז ידיים. התוספות מתעלמים מהזזת היד הריקה, זה לא מעניין אותם. בסדר? בעצם כל הסיפור שיש פה, אני מקווה שאתם מתחברים אליו.
אבל התוספות מחשיבים את זה כמקרה, אם אנחנו הולכים לרבותיו של רש"י, אז לכאורה הם כבר ספרו את ההוצאה ברגע שהיד הריקה כבר עברה. נכון. יש פה הוצאה, אז מה קורה במקרה הזה? אין פה עוד מקרה?
לא, הוא אם...
יש פה עוד מקרה?
יש, אבל הוא לא נספר בתוך המשנה, לא ספרה עוד. כי המשנה... כי המשנה רוצה לספור לשיטתם, למנוע התחלה של הנעת התהליך. היא לא רוצה להיכנס לכל השלבים, בשלב ג' ד' ה' מי אסור או לא. היא חונקת את השרשרת.
לשון רבותיו של רש"י, בין מלא בין מלאה בין ריקה, או שנתן לתוכה את ידו הריקה והוציא מלאה. יש פה שתי עוד, יש פעמיים מעבר?
בוא אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, אולי זה יעזור, אני לא בטוח, בסדר? הוצאה היא אחת מהמלאכות שמטבעם לעשות בשרשרת. נכון? אתם מכירים את ה... איך זה נקרא, לא? שמעבירים בשרשרת...
חבילה
ו...
עוברת.
מה?
חבילה עוברת.
חבילה עוברת, יכול להיות, בסדר? אני זוכר כשהיינו בצבא פעם, צריכים לזווד טנקים בשבת, היה איזה חירום, כן, הייתי... אז אתה מעביר מאחד לשני, לא כל אחד... נכון? תסלחו לבית המקדש, הכהנים שמעבירים את האיברים מאחד לשני, נכון? מה רבותיו שרשי אומרים שהמשנה באה לעשות? מה רבותיו שרשי אומרים? נעצור את הראשון. ברגע שעצרנו את הראשון, חנקנו את כל השרשרת. זה אסור בדרבנן. כי אתה, רבותיו שרשי לא חושבים לומדס, לא חושבים מכירה, לא חושבים הנחה, לא חושבים שהמייסה שלך הוא מייסה מלוכה. הם לא יודעים ללמוד, סליחה שאני אומר את זה. אבל הם יודעים שאני חונק דבר כשאני הולך לראשון. תראה, אני אספר לכם סיפור. אתם יודעים שבן גוריון, כשהיה את גיוס בנות, אז הוא הסתבך עם כל העולם הדתי, בסדר? אז הבן גוריון הבין איך דתיים הראש שלהם עובד, אתם יודעים? כל אחד מפחד קצת מזה שהוא טיפה ימין עלו, נכון? הדתיים לא היית קצת מהדתיים האלה, הדתיים האלה מהקבניקים, הקבניקים מהחרדים, החרדים האלה מהחרדים האלה. אז אתם יודעים מה בן גוריון שאל? מי בסוף השרשרת שכולם מפחדים ממנו? ואז הוא אמר, אני אלך אליו, ואם אני אעשה איתו דיל, כל העולם הדתי בכיס שלי. זה בדיוק רבותיו של רש"י. אז אמרו לו, זה הרב מבריסק. אתם יודעים מה קרה? הרב מבריסק סירב לפגוש אותו, כי הוא לא מכיר בקיומה של מדינת ישראל. אז הוא הלך לחזון איש, והחזון איש, היות והוא לא היה בסוף השרשרת. למה? כי החזון איש לא היה קנאי כמו הרב מבריסק, כי הוא היה איש פרקטי, כי הוא היה איש מעשה עם חזון, כן, חזון איש. אז באמת לא קנה את כל העולם הדתי, אבל רבותיו של רש"י חושבים כמו בן גוריון, בסדר? זה מה שהם חושבים. אני, את הראשון, אני אגיד לו, אל תעשה את זה, ונגמר, נגמר הסיפור. הראשון לא עושה כלום, אז אני חוזר, בהוצאה אתה יכול לא לעשות כלום ולהגיד לך, אל תעשה את זה. כי בהוצאה אני מסתכל על התהליך כולו ועל התוצאה. והוצאה בהגדרה היא פעולת שרשרת, אני נותן לך ואתה נותן לו, והוא נותן לו, ככה מעבירים. בא רש"י ואמר, רבו ישראל, מה אתם נורמליים, לאסור העברות ידיים באוויר, שהן ריקות? חייב להיות, אבל אז רש"י, אבל מה לוקח? אבל רש"י אז לוקח, אבל הוא הסכים איתם, שצריך לעצור אותו מההתחלה. מה ההתחלה? עקירה. אז רש"י עובר לעקירה, הבעיה היא, אני חוזר לתחילת השיעור, שאני משליך את שפת העקירה על המקרים, התפרקה לי החבילה, כי כבר לא יכול להיות שהשתיים שם הארבע של העני, זה את שני המקרים שהוא פושט את ידו. למה? כי באחד מהם הוא עושה מה? הוא עושה הנחה, אז יוצא שלרש"י ככה, לוקחים אחד של העני מהפשט העני, השני של העני הולך להיות מפשט בעל הבית, ואותו דבר לבעל הבית, הוא פרק את כל הפרשנות של המשנה, זה, לכן באו האלה שאחרי רש"י ואמרו, לא קונים את זה, בסדר? כי צריך גם לשמור עליהם בגלל את הפרשנית, אבל בגלל זה, אז הם באו ואמרו מה? אנחנו מסתכלים על המעבר כשהיד מלאה, אז גם החזירו את הפרשנות של המשנה כמו רבותיו של רש"י, רק כמו שאמרת, נכון, הם הכפילו את המקרים של פשיטת היד. שבא הרמב"ן, אנחנו צריכים לסיים, יש את השמוז, אז בא הרמב"ן, ומה הרמב"ן אומר? שמי הוא דעתי לידי חיוב חטאת?
ההנחה.
ההנחה.
אני חושב שהוא קשור למלאכת מחשבת שאמרו שבוע שעבר, של לשים, כל דבר צריך שבסוף גם ישים אותו איפה שהוא צריך להיות.
מצוין. אומרים אחרות, בוא נשאל ככה, מי הרמב"ן יותר משוחח? עם הריבה או עם רש"י? הוא מדבר עם רש"י, רק מה, במקום לדבר על העקירה, או בוא נחזור לשאלה של רש"י. העקירה יכולה להיות כלום, אולי תניח חזרה באותו מקום. אבל רק בזה שהרמב"ן שם את הדגש על ההנחה, בכל זאת, למי הוא נותן יותר משקל? לעובדה שהוא עבר רשות, כי אחרת הוא לא יכול את ההנחה. בסדר? טוב, אנחנו צריכים לעצור. אני מקווה שהדברים היו ברורים. בסדר? מה אנחנו עושים הלאה? מה שלא הספקתם. בדיוק. יופי.